בוקר טוב לכולם, מוריי ורבותיי, פשוט חיים שהוא העושה ומעשה, כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו בעזרת השם לסיים את השנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. יש לכם את הדפים מולכם, הנושא שלנו הוא בעצם, בהיבט ההלכתי זה נקרא תרדמת ההרגל, או שאדם נרדם בשגרה. בהיבט היותר פופולרי זה הקונספציה. מה שהיה לנו, הקונספציה זה, יש את זה גם בעניינים הרוחניים, יש גם עניין כזה, שאדם נעול בקונספציה. אז אנחנו נתעסק בנושא הזה, ננסה לפצח אותו, לראות מה בעצם התורה מעמידה בפנינו. אז כפי שאתם רואים במספר אחד, רצף של ארבעה פסוקים שמופיעים בפרשה שלנו. כן, רצף של ארבעה פסוקים שמופיעים בפרשה שלנו. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. על מה מדובר כאן? מה זה כי המצווה הזאת? הרמב״ם אומר, כל התורה כולה, גם רש"י, אבל כל התורה כולה זה בפיך ובלבבך לעשותו, זה כזה קרוב אליך. הרי אנחנו כולנו מכירים שבמיוחד רבנים בא לבית הכנסת ואומר, טוב, תגיד דבר תורה, אז פתאום חצי יוצאים החוצה. למה אתם יוצאים החוצה? זה לא כל כך קרוב אלינו, כי קרוב אליך, אז למה אתה, אז מה זה? הרמב"ן אומר לא, כי המצווה הזאת זה מצוות התשובה. אתם רואים במספר 2, המצווה הזאת על התשובה, התשובה הנזכרת, כיוון שזה מופיע בכתוב קודם, והשבות אל לבביך ושבת עד השם אלוקיך. בא עכשיו הכתוב לצוות אותנו על העשייה הזאת של התשובה, מצוות התשובה. גם הספורנו, מה זה המצווה הזאת? כאן הוא מעביר את זה בפסים יותר רחבים. כתוב, השבות האלה לבביך בכל הגויים. כלומר, אומר הספורנו שצריך שהתשובה תהיה כאשר אתה עדיין בגלות, למען תיוושע. זאת אומרת, המצווה הזאת של התשובה היא גם תעזור לך לצאת מן הגלות. אז כי המצווה הזאת, לפי הרמב"ן והספורנו, זה מצוות התשובה. ומצוות התשובה, לפי האמור, היא קרובה אליך, היא מאוד אצלך, היא דבר קל שבקלים, אתה יכול לעשות אותה מידי. אז אם מצוות התשובה, שואל, אתם רואים במספר 4, הגאון רבי חיים שלמולביץ' בשיחות מוסר, אם מצוות התשובה היא כל כך קלה, אז למה אנשים לא חוזרים בתשובה בהמוניהם ובעלי תשובה אינם מועטים? אם זה כל כך קל, זה היה צריך להיות במיידי, היינו צריכים לראות המונים. אז איך זה יכול להיות שדבר קל כזה הופך להיות כל כך קשה? אז הוא משיב שמול הקלות של התשובה יש את יצר הרע שמהפך את הדברים. הוא משיב שאסונו של האדם בזה, ואנחנו באים עכשיו לעניין של הקונספציה, אסונו של האדם בזה שהוא מתרגל למצבו. אדם שרוי במצב מסוים, הוא בחר לעצמו דרך, הוא ננעל בדרך הזאת, הוא מתרגל לעניין הזה, ואז לא משנה כמה מצבו גרוע, לא משנה באיזה סיטואציה הוא נמצא, הוא בחר לעצמו דרך, והוא ילך עם זה דוח, בלי לסתות ימין ושמאל, לא משנה כמה המצב שלו גרוע, והוא משלים עם כל מצב, וזה בא מכוח ההרגל. כתוצאה מכך הוא לא מרגיש כל צורך לחזור בתשובה, כי מבחינתו הדרך שלו היא הכי צודקת, אין מי שיתזז אותו. ורק כאשר הוא חווה מצב טראומטי שיכול לזעזע אותו, איזה משהו טרגי, פתאום ככה מתעורר מתוך העניין ואומר וואו, אז למשך זמן מסוים, שימו לב, למשך זמן מסוים הוא מחשב את מסלולו מחדש. זמן מסוים, יכול להיות שאחרי ככה שהוא לאט לאט מתיישב לעצמו, הוא חוזר למה שהיה קודם. כלומר, העניין של לצאת מן הקונספציה, לא רק בעניין הזה של, של שמחת תורה שהיה, המחשבה להיות נעול סביב דבר מסוים, ופתאום משהו מזעזע אותך, הנה אנחנו רואים, אתה פתאום חוזר לזה, כאילו לא היה, כולם מתחילים להתלבט, מה? שכחנו? שכחנו? זה קורה גם בעניינים הרוחניים. גם כשאדם בוחר לו דרך, והוא ננעל עליה, קשה לו מאוד לצאת מזה, ולמרות שהוא מזדעזע, ופתאום מתזז את עצמו, אבל זה זמן קצר. אחרי הזמן הזה, הוא חוזר לסורו. זאת המציאות שהיצרה נועל אותו, וזאת הסיבה שלמרות שהתשובה היא כל כך קלה, אבל היא קשה להשגה. היצר הרע שעומד מול התשובה הזאת, הקלות של התשובה, עומד יצר רע עוצמתי שאי אפשר, אי אפשר להתמודד איתו. וכך משיב לנו רבי חיים שמואלביץ, האמת הדברים האלה יש להם ביסוס במדרש, זה גם במסכת שבת למד א' וגם במדרש. הנה תראו אצלכם במספר 5, אמר רבא, מהי דכתיב, איך אני אפרש את הפסוק מתהילים, זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלע. מה פירוש הפסוק הזה? אז הוא מסביר לנו, אמר הקדוש ברוך הוא, יודעים רשעים שדרכם ואחריתם למיטה. כלומר, הם בחרו לעצמם דרך שהיא דרך מנוגדת לתורה, מנוגדת לעשיית המצוות, פוגעת בכל מה שציווה אותם לקדוש ברוך הוא, ולמרות שהם יודעים שבסוף הם ייעלמו מן המציאות הזאת, ובכל זאת הם לא חוזרים. למה? ויש להם חלב על כסלם. מה הכוונה יש להם חלב על כסלם? כלומר, הם כל כך התרגלו לדרכם הקלוקלת, עד שאפילו המוות לא עושה עליהם שום רושם. שום דבר לא מתזז אותם. זה העניין של הרגילות שלהם. זה מה שהם חוו, עשו, התרגלו. שמה תאמר שכוחה עם הם? אולי תגיד, לא, פשוט הם שכחו שיש מוות בעולם. הם, כמו שכתוב, העולם כתוב בלי וב, העלם. הקדוש ברוך הוא יעלים את המוות מן האדם. אז אדם בטוח שהוא יחיה אין סוף. הוא לא חושב על זה. הוא לא חושב שיש כזה, יש דדליין. אין מציאות כזאת. יכול להיות שמה תאמר שכוחה עם הם? הם פשוט שכחו שיש מוות, ואז יש להם תקנה. איך התקנה? אם הם יראו שאיזה חס ושלום, איזה אחד מהחברים שלהם ימות, אז אולי זה יעורר אותם, או שיזכירו להם את יום המיטה ויהפכו לבעלי תשובה. האם זה ייתכן? תלמוד לומר, לכן סוף הפסוק, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. מה הסוף שלהם? מה זה אחריהם? סופם ואחריתם אמר, נמצא אצלם בשגרה. כלומר, עצם השגרה, עצם להיות, עצם העובדה שאתה נעול בתוך מציאות שהתרגלת אליה, הדבר הזה, זה האויב הכי גדול. שאתה תקוע בזה, ובשגרת חייהם שום דבר לא משפיע עליהם. כשאתה נעול בקונספציה, זה הנעילה הזאת, היא לא מאפשרת לך לצאת. היא מחזירה אותך, מעמידה אותך כפי שהיית. אתה קם בבוקר, שוב אתה חוזר לנקודת המוצא. אתה עושה ממש ריסטארט, והריסטארט מחזיר אותך למציאות הזאת. הנה זה מה שחז"ל אומרים בילקוט. ואכן, המסילת ישרים מזהיר, נותן אזהרה גדולה מאוד על העניין הזה. אומר המסילת ישרים בפרק ב' מספר 6, הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. אדם במהלך החיים שלו צריך להיות מאוד מאוד זהיר. יש לנו הרי את הגמרא במסכת עירובין דף י' ג', שם הגמרא אומרת שנתיים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, נוח לו לאדם שנברא מי שלא נברא, נמלו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו. כלומר, המציאות של האדם כאן, במציאות של העולם הזה, בכל רגע ורגע, בכל נקודה, הוא צריך לעשות חישוב, חישוב של מסלול, לראות האם סטיתי, האם הגעתי לכאן, הלכתי לכאן. בעצם על זה מסתמך המסילת ישרים. שיהיה אדם נזהר במעשיו בענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם, אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חלילה. שלא, אם הוא לא ישים לעצמו איזשהם גדרים לחשב ולבדוק איפה אני נמצא, לך תדע לאן תגיע, איזה סטייה תהיה לך. ולא ילך במהלך הרגלו כעבר באפלה. זה בעצם מביא אותנו לדוגמה שאדם נניח נוסע בכביש סואן, נוסע במהירות, מהיר לעיר, ובכל רגע יש תמרור כזה ותמרור כזה ומזהיר אותך, יש עיכול בדרך וכן הלאה, ואדם נותן מרבית סגר, אומר, אני לא מסתכל, לא אכפת לי מה אומרים התמרורים שום דבר, זה לא מעניין אותי, אני צריך, אני רגיל לזה, אני הנהג האולטימטיבי, אין כמוני בעולם. והוא נוסע במהירות, ובסופו של דבר, לאן זה יכול להביא אותו? נניח שהוא פתאום יגיד, טוב, אני מה זה, אני בעיניים עצומות, אני עובר את הדרך הזאת, והוא באמת עוצם את עיניו, אז בסופו של דבר הוא יגיע באמת בעצימות עיניים. ולא ילך במהלך הרגלו כעבר באפלה. והנה דבר זה שהשכל יחייבהו ודאי, כלומר, זה דבר הגיוני, שאדם ישמר, ייזהר, שחס ושלום לא יתנפץ, לא יקרה לו שום דבר, שיעשה, יבדוק את עצמו כל הזמן, זה דבר הגיוני, השכל מורה על זה. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדו נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים את עיניו מהצלתו? מה? הוא לא רוצה להינצל? אין לך פחיתות ועוללות רע מזה, ודאי. והעושה כן הוא פחות מהבהמות והחיות אשר בטבעם לשמור על עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. וההולך בעולמו, אומר הרמח"ל, בלי התבוננות, עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר. הוא נתן את הדוגמה של שפת הנהר, אנחנו נתנו דוגמה של כביש סואן, הולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כאולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ אחד. כלומר, אם נסכם את דבריו של המסילת ישרים, מידת הזהירות. מידת הזהירות באה להזהיר אותנו מלהיות נעולים בתוך קופסה, בקיבעון מחשבתי. אני כך הולך, תמיד עשיתי ככה, לא מעניין אותי, לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, דורך, זה מה שאני צריך לעשות, והנעילה הזאת היא בעצם האסון של האדם. היא יכולה לנפץ אותו, היא יכולה להביא אותו לשאול תחתית. זה בעצם קשור גם עם מה שהיה לנו קצת בהסתכלות, אבל גם במציאות הפרטית של האדם מבחינה רוחנית. איך אני מחשב את עצמי בידי פעם לראות איך אני משפר את עצמי, איך אני יכול לעלות על הדרך בצורה יותר טובה, יותר נאותה. כאן יש לכם איזה קטע שבאמת מעמיד את כל הדבר הזה, כמו שאמרנו קודם, על העניין של נסיעה מהירה במקומות מסוכנים. אומר אחד בחלקי פסיקה, ומזה יש ללמוד בקל וחומר לנהג הנוהג בצורה מטורפת ומהירה ומעשיו מוכיחים מעל לכל ספק, שאינו חס על חייו ועל חיי אחרים, שהרי הוא שומע בוקר וערב על ריבוי תאונות הקשות שבהם רבים קיפחו את חייהם ונקטפו טרם איתם רחמנא ליצלן, ואף על פי כן אינו משנה את דרכו. וזה נוגע לפסוק שהבאנו אותו כדברי חז"ל, יודעים רשעים שדרכם למיתה, אבל יש להם חלב על כסלם, הם מחפים את זה בעניין שהוא נעול בזה, הוא תמיד, הוא נוסע, הוא נהג מצוין, אלה לא יודעים, אלה ככה, להם זה קרה, לי זה לא יקרה. לכן העומד מנגד, ואז כאילו התובנה מול זה שרואה את הדברים, העומד מנגד ואינו מתערב למוסרם למשטרה וכדומה, לנסות לעצור אותם, הוא שותף למעשיהם ועובר על לא תעמוד על דם רעך. ככה הוא אומר. אני שראיתי את זה אמרתי אוי ואבוי. תאר לעצמך שאחד עוקף אותך מעקב כל כך חזק וממש בסכנה, ואז מגיעים, שניכם מגיעים לרמזור, נעצרים שם, ואז אתה פותח את ה...
אלכסנדר, היית שם.
ואתה אומר לו, תפתח קצת. ואז הוא פותח, אומר, תגיד, איך עשית? אז תום את הפה, הוא יכול ישר להוציא לך סכין, ואז הוא עומד על דם רעך, זה לא תעמוד על דם רעך. יש מין דם אחר, דם רעך. היום המציאות היא מאוד בעייתית. כאילו, התוכחה באופן הזה היא בעייתית מאוד. אני לא מציע להעיר לאף אחד כזה, כי כל הערה כזאת, מי יודע לאן נגיע. אנחנו גם לא בגיל הזה שנתחיל להתמקח איתו. פעם שהיינו בצנחנים, היינו כאלה, אפשר היה לעשות משהו. היום, טוב, טוב, בסדר, יאללה. העיקר, ברוך השם שאני חי, זהו. בכל אופן, זה מלמד אותנו כמה הקיבעון לא מאפשר לך לתזז את עצמך. אתה כל הזמן נמצא בדרך אחת, ממנה אתה לא זז. אמנם, כשנגיע לשבת תשובה, נקרא את הנביא יושע, שם הוא אומר, כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. כלומר, ישרים דרכי השם, לא דרך. יש כל מיני דרכים. אז מה זאת אומרת? כי צדיקים ילכו בם. הצדיקים הולכים שם בדרך הזאת. בדרך הזאת. אז מה זה? איך הרשעים נכשלים? ורשעים ייכשלו בם. איך הם נכשלים בדרך הזאת? אז זה בעצם מה שהם רוצים לומר. יש פעמים שקונספציה יכולה להיות גם שאתה הולך בדרך השם. גם כשאתה הולך בדרך השם, יש מין אובר צדיק, מין צדיק מתייפייף, צדיק יותר מדי, צדיק הרבה, כמו שאמרו על שאול, כתוב אצל שאול, ויבוא שאול על עיר המלאק, וירב בנחל. אומרים חזל במסכת יומא, יוטט, מה זה וירב בנחל? עם מי הוא התחיל לריב? הוא אומר, שאול עשה מריבה על אינסקל נחל. כשאמר לו שמואל, לך ותחריט את המלאק, אז הוא הגיע וראה שם את הנשים ואת הילדים ואת הצון ואת הבקר. אז הוא אמר, מה? אני אלך להרוג אותם? ומה על אחד, כי ימצא חלל באדמה, סוף פרשת שופטים, ימצא חלל באדמה, מה עושים? לא נודע מי יקעו ויצאו זקניך ושופטיך. ומה הם אומרים? ידינו לא שפכו את האדם הזה וכולי, מביאים עגלה אל הנחל ועורפים את העגלה, ידינו לא שפכו. על נפש אחת, על כל כך הרבה נפשות, על אחת כמה וכמה. יצא בת קול ואמרה לו, שאול, אל תהי צדיק הרבה. צדיק זה טוב, אבל צדיק הרבה זה מתייפייף. כאילו כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר לרחמנים. יש מין מציאות כזאת, שפושעים ייכשלו בם. הוא, התורה מצווה אותך, ונתן לך רחמים, ורחמך וירבך, אתה צריך להיות רחמן. אבל על מי תהיה רחמן? גם כאן, במציאות הזאת, צדיקים ילכו בם, הם יודעים לכוון, על מי כן צריך לרחם, על מי לא צריך לרחם, ואילו פתאום בא לך האחר, ובאותה דרך של אותה רחמנות, הוא טועה, הוא נכשל, הוא לוקח את הרשעים ועושה אותם, וואו, חפים מפשע. אי אפשר לפגוע בהם. המציאות הזאת, למשל, זה רשעים כשלו בם. באותה דרך ניתן להיכשל. לכן, אדם צריך להיזהר להיות פתוח בדעתו. לפתוח את הדברים, לראות, לבדוק כל הזמן מה אני הולך לעשות, איך אני באמת מתמודד עם המציאות. נעבור למספר 7. במספר 7, הגמרא במסכת סוטה, דף י' ג', בא להסביר לנו שלהיות נעולים באיזושהי אמת מידה מסוימת מבלי לתזז את עצמנו ומי לחשוב, זה יכול להיות גם אצל אנשים גדולים, אצל אנשים ראויים, אפילו אצל צדיקים אפשר להגיד. פתאום ברגע מסוים יצר הרע יכול להשתלט עליך. מה היה הסיפור? סיפור ידוע. מסופר שכיוון שהגיעו למערת המכפלה, באו לקבור את יעקב אבינו. בא עשיו, החל מעכב את הקבורה. אמר להם עשיו, תביאו אליי את האיגרת של המכר. מה קרה שם? הוא אמר, אני צריך להיות קבור פה. אמרו לו, לא, מה פתאום? אתה מכרת את הקבורה, להבינו. אמר להם, לא, אני מכרתי רק את הבכורה, אבל את הקבורה לא, אני צריך להיות קבור פה. אמרו לו, יש לנו קושן, יש לנו שטר. בבקשה, תביאו את השטר. הוא אומר, השטר נמצא במצרים. אז אמרו לו, האיגרת נמצאת במצרים. מי ילך להביא אותה משם? ילך נפתלי, שהוא קל ברגליו. נפתלי היה לה שלוחה. ואמר רבי אבאו, אל תגרים את שפר, אמר ספר, כלומר, יש לנו שטר. אז נפתלי טס ברגליו במהירות להביא את שטר המכר על חלקת הקבר ממצרים. הוא מסופר, כולם עומדים שם, מתמקחים עם עשיו, משם יהודה וראובן ושמעון ולוי וכל הגדולים, כולם מתמקחים עם עשיו, ויעקב אבינו מונח במיטה שם ולא נקבר. פתאום מגיע גברתן ענק, חושים. חושים בן דן היה משהו גדול, גבוה כזה, חזק, אבל הוא היה חרש, חרש באוזניו. אז גם לא היה מכשירים ככה לשפר את החרשות. כן? אז הוא מגיע לשם, חושים בנו של דן הגיע לשם, והיו אוזניו כבדות, והוא לא היה שומע בצורה נאותה. אמר להם לדודיו, לדודים שלו, מה קורה כאן? הוא צועק, מה קורה? למה לא קוברים את סבא, סבא יעקב? אמרו לו, מצביעים לו עשיו, עשיו הוא זה שמעכב את הקבורה עד שיבוא נפתלי מארץ מצרים ויביא את שטר המכר. אמר להם חושים, והאם עד שיבוא נפתלי מארץ מצרים יהיה אבי אבא מוטל בביזיון? מה זה אפשרי? אצל כולם תוך כדי הידיינות זה התיישן להם, אצלו זה היה מצב חדש. ואז מיד הוא לוקח קולפה מן מקל עבה ומכה את עשיו על ראשו מכה חזקה מאוד, עד שממש נשרו עיניו של עשיו ונפלו אל הרחב של יעקב. פתח יעקב את עיניו וחייך. למה חייך? מי יודע למה חייך? כי הוא, כשיעקב אבינו קיבל את הציווי מאמא שלו ללכת ללבן, למה אשקל גם שניכם יום אחד? והתקיימה נבואתה של אמו, והוא כל הזמן חשב על העניין הזה, והנה פתאום זה קורה. באמת ראשו של עשיו ועיניו נקברו ברגליו של יעקב במערת המכפלה. למה רק ראשו? כי היה לו קצר גדול בין הראש לגוף. הגוף שלו היה מלא עבירות והראש שלו היה מלא תורה, תורה שלמד מאברהם אבינו. עשיו וגדלו הנערים היו ביחד, ישבו ולמדו מאברהם אבינו ויעקב. לכן אגב הם לא יכלו להיפרד עד גיל 13. ידו אוחזת בעקב עשיו. אומרים חז"ל במדרש שיעקב אוחז בעקבו של עשיו, וכשיעקב עומד עשיו מוטה, כשעשיו עומד יעקב משתופף. לכן כסרי בירושלים לא יכולים לעמוד שניהם ביחד. אם יש ירושלים עומדת, כסרי חרבה. אם כסרי עומדת, ירושלים חרבה. אי אפשר ששניהם יהיו ביחד, כי זה עומד, זה יושב. אז יעקב ועשיו היו ככה עד והגדלו הנערים, עד גיל 13. בגיל 13 נפרדו, הם היו תאומים סיאמים כאלה, ופתאום הם נפרדים, וזה הולך לפה וזה הולך לשם. אבל עד אז עשיו למד תורה, עסק בתורה אצל אברהם אבינו, וראשו היה מלא, והראש הזה נקבר ברגליו של יעקב. עכשיו נחזור לנקודה שלנו. מה הייתה הנקודה? איך יכול להיות שכל הדודים האלה, כל הגדולים האלה, לא יראו כלום? יעקב שוכב שם ואף אחד לא אכפת לו, ופתאום בא חושים וצועק, איך זה יכול להיות? אלא יש מציאות כזאת שאדם מתרגל אליה. יעקב היה שם מדברים, מתווכחים, וזה, טוב, עד נשלח את נפתלי, עד שהוא יבוא. לאט לאט מתרגלים למציאות הזאת, ושוכחים בכלל שיעקב באמת שוכב שם. זה כבר לא, זה לא בראש, זה לא עומד על סדר היום. ואז פתאום בא חושים, בשבילו זה מצב חדש, והוא מנפץ את העניין הזה, ללמד אותנו שעניין של להיות נעול בהרגל ולהירדם עם ההרגל הזה, זה יכול להיות בכל עמות מידה, גם במצב של אדם שהוא ברום מעלתו, אנשים גדולים כמו כל שבטי יה, גם יכולים להגיע בנפילה הזאת. יצר הרע מרדים את האדם ולא נותן לו להתעורר, ולכן כל הזמן אנחנו צריכים לעשות את המהלכים. צריך תמיד את החושים הזה שיעורר אותך. אבל מצד שני, מתי אדם מתעורר? אם אתה מנסה לעורר מישהו, אדם עובר עבירות, תנסה לדבר איתו, זה כאילו לדבר, לא, הכיר יותר טוב ממנו. אין מציאות כזאת שאתה יכול לתזז אותו. אין מציאות כזאת. אנשים הולכים לכל מיני עצרות, עצרות באלול, התעוררות וכן הלאה. דקה אחרי זה הם כבר במקום אחר. זה לא עושה להם שום דבר. עד שפעם אחד הם מגיעים לאיזשהו מקום שיכול לתזז אותם, אבל בגדול מאוד מאוד קשה לעורר את האדם. מי צריך לעורר אותו? אנחנו נראה כאן שני קטעים שבהם ההתעוררות מתחילה עם האדם עצמו. אם האדם עצמו לא מתעורר מאיזה משהו שנוגע בו, כלומר אתה יכול לתת דרשות והרצאות ודיבורים ושום דבר לא קורה, ופתאום איזה זיק מסוים שהוא בכלל לא משהו חיובי אפילו מעורר אותו, פתאום ממנו הוא מתעורר. זה מה שגורם לו לעשות את השינוי. נראה במספר 8. יקום, בילקוט שמוני, פרשת תולדות. יקום איש צרורות. כך קראו, יש לנו בדרך לנתניה, יש קיבוץ יקום. זכה יקום, יש לו איזה קיבוץ בישראל. קיבוץ יקום. יקום איש צרורות, היה בן אחותו של יוסף בן יועזר, שהיה גדול הדור, יוסף בן יועזר, מהתנאים. איך? כן, כן, כן. אבל גדול הדור. יוסף בן יועזר, התנא, מגדולי התנאים. אגב, יש אומרים שבסקאלה הזאת של התנאים, הוא בין הראשונים, זה מסודר לפי גדלותם של התנאים. אז הוא היה בין ממש, בין הבכירים. יוסף בן יועזר, איש צרדה, הוא היה הדוד שלו. יקום, שהיה אחיין של יוסף בן יועזר הצדיק, גדול הדור, הוא חצה את הקווים וחבר לרומאים, והוא היה אדם מאוד יפה, גדול, כך גבוה, יפה, והוא גם היה לו ראש טוב, הוא למד מהדוד שלו ארמון, ולקח את כל זה והעביר לרומאים, והפך להיות שר אחד מהשרים, שר בכיר אצל הרומאים, נתנו לו סוס אבירים עם כל הפסיליטיז, כל מה שהוא צריך מסביבו כשר מיוחד. יוסף בן יועזר המשיך ללמד תורה לרבים ועסק בתורה יומם ולילה והעניק אותה להרבה, ואז הייתה גזירת הרומאים שאסור ללמד תורה בישראל, אסור ללמד תורה ברפרסיה לרבים, והוא כן, ומי שעושה את זה אחד דינו להמית, צריך להמית אותו, צולבים אותו. תופסים את יוסף בן יועזר ודנים אותו לצליבה, למוות. מתי? ביום שבת. אומר הילקוט, יקום איש צרורות בן אחותו של יוסף בן יועזר איש צרדה, דאה ורכיב סוסיה בשבתה. הוא רוכב על הסוס האבירים שלו בשבת, אזיל קומה שריטה למצלבה. לוקחים את יוסף בן יועזר למצלבה כדי לצלוב אותו, ורוכב לידו האחיין שלו, מלווה אותו. עכשיו, איך לוקחים את יוסף בן יועזר? שימו אותו על הסוס ככה? לא. קושרים את הידיים, את הרגליים שלו, קושרים את זה לסוס, והסוס גורר אותו. עד שהוא מגיע להצטלב, הוא כולו כבר זב דם, כל הגוף שלו קרוע ושסוע מכל הדרך. וככה מושכים אותו, ויקום איש צרורות רוכב על הסוס האבירים ככה עם כל התפאורה לידו. אמר לו לרבי יוסי, אומר יקום לרבי יוסי, חמי תראה סוסיה דארקה במרי, תראה איזה סוס הרכיב אותי האדון שלי. האדון שלי זה הרומאי. הקיסר הרומאי, תראה איזה סוס הוא נתן לי. וחמי סוס יד הרכבך מרח, ותראה איזה סוס הרכיב אותך האדון שלך, הקדוש ברוך הוא. תראה איזה סוס. תראה מה נתן לי האדון שלי, ותראה מה נותן לך האדון שלך. אמר לי, אומר, רב יוסי, תחשבו, מה אתה עונה לו? מה אתה עונה לו? אתה עכשיו מתייסר, מושכים אותך, אתה מקבל מכות מהאבנים, מהקוצים, מהדרדרים. למה? מה אתה צריך? תשב בשקט. לא. אמר לו, אם כן למכעיסיו, עונה לו רבי יוסי, מתוך ייסורים. אם כן למכעיסיו, אם ככה, אם כאלה שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, מקבלים סוס כזה יפה, כמוך, קל וחומר לעושה רצונו. תחשוב, אלה שעושים את רצון השם, איזה דברים הם יקבלו. אמר לו, מה אתה מדבר? עונה לו יקום, עשה אדם רצונו יותר ממך? האם יש אדם בעולם שעשה את רצון השם יותר ממך? אתה צדיק יסוד עולם. מה אתה מספר לי? תקבל, מה תקבל? תראה מה אתה מקבל. אמר לו, מה? אני עשיתי את רצון השם כל כך, וזה מה שאני מקבל? אני מקבל כך את הסוס הזה שמושך אותי ואני מוכה וחבול? אם כן, לא עושה רצונו, קל וחומר למחיסה, אז תחשוב מה יעשו לך. אם לי, אז מה יעשו לך? אומר המדרש, נכנס בו הדבר כארס של לחנה, כמו ארס של נחש. נכנס בו, פעם הראשונה שהדברים פתאום נגעו לו. תחשבו, אם יקום מדבר עם רבי יוסי אז באותו זמן, כנראה שכל הזמן הוא היה מדבר איתו. זה היה איתו, כי היה לו אינטראקציה אליו. הוא בא ללוות אותו כשמוצאים אותו להורג, כלומר הוא כל כך אוהב אותו עד כדי כך, אז הוא היה איתו כל הזמן בדיבורים. מה הועיל רבי יוסי כל חייו? שום דבר. בן אדם חצה את הקווים, עשה את הכל הפוך. כל מה שרבי יוסי מלמד אותו, הוא עושה הפוך. והנה פתאום, ברגע הזה, נכנסים הדברים של רבי יוסי כמו ערס של נחש שנכנס, נתקע בתוך גופו של האדם, והלך וקיים בעצמו, יקום, ארבע מיטות בדין, סקילה. שריפה, אריק בחנק, אני לא הבאתי את זה כאן, אבל במדרש יש תיאור מעניין, איך הוא בנה קונסטרוקציה כזאת שמצד אחד נופלים עליו אבנים והוא נסקל, מצד שני פתאום החרב נופלת על צווארו וגם הוא נחנק שם ואחר כך נשרף. קיצור, ארבע מיטות בדין. נתנמנם יוסף בן יועזר וראה מיטתו פורחת באוויר. נתנמנם, בדיוק שצולבים אותו וכבר נשמתו עומדת לפרוח ממנו, ואז הוא כבר רואה בעולמות עליונים, הוא כבר רואה את מיטתו של יקום שפורחת באוויר. אמר, אוי לשעה קלה קדמני זה לגן עדן. התעוררות אחת בבין רגע, באיזה הבזק של רבי יוסי, הבזק אחד ממש מדהים. בעת הצערה של רבי יוסי, כל חייו מה שהוא עשה לא הועיל, והנה בשנייה האחרונה שיצא מרבי יוסי הבזק אחד, חודר כל כך חזק, כל כך עוצמתי, וזה מעורר אותו עד כדי כך מה שרצו להגיד לנו חז"ל, שקדמני, שעה אחת קדמני, פירוש הדבר שהוא היה כל כך אמיתי בתשובה שלו, עד ש הזכאות שלו להגיע לגן עדן אחרי כל העבירות שהוא עשה, זה כמו שאומר ריש לקיש, גדולה תשובה שאפילו זדונות הופכות לזכויות. זדונות לזכויות, לא לשגגות אלא לזכויות. כלומר, כל עבירה שהוא עשה הופכת להיות למצווה. מצווה. עכשיו, איך אדם עושה עבירות? כשאדם עושה עבירות, מי שמשפיע עליו לעשות את העבירה זה היצר הרע. כשהיצר הרע משפיע עליך, אתה עושה את העבירה עם כל הלשמה. כן, תלכו למגרשי כדורגל וזה, תראו, הם צועקים. תלכו לבית כנסת, תראו, הם מתפללים היצר הטוב. היצר הטוב לא כזה צעקן. והם, עכשיו, העבירה הזאת שהוא עשה אותה עם כל הנשמה, היא הופכת להיות למצווה. אבל איזה מצווה? מצווה לשמה. מצווה שהוא לא יכול לעשות אותה כאשר הוא בעצמו עשה. לכן אמרו חז"ל, כמה בעלי תשובה גדולים, הם יותר גדולים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים להגיע לרמתם שבעלי תשובה, כי כל העבירות שהם עשו לשמה הופכים להיות כמצוות לשמה, וזה עוקף אפילו. אז הנה ממש עקף את רבי יוסי עד כדי כך. עוד מקרה מעבודה זרת י' ז', גם מקרה ידוע, אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה היה גם כן בכל הדרשות, בכל האירועים, ההתעוררויות, היה מופיע שם, שומע כל מיני דברים. אבל היה לו בראש, הוא היה חולה מין. העניין המיני זה שגע אותה. הוא היה שומע על איזה זונה, הופך את העולם, מוכן לשלם עליה מה שהוא רוצה. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. הוא היה עם כיפה, היה לו זקן, היה לו הכל. הוא הולך להתפלל, הולך זה, שומע דרשות, הכל טוב. אבל כשהוא שומע על איזה זונה, הכל הולך לאיבוד. פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. כיס דינרים, דינרי זהב. כיס זה מין שק כזה של דינרי זהב, שזה און, און עתק, והיא לוקחת, רק אם אתה רוצה לקיים איתה יחסים, אתה חייב לשלם סכום עתק. עכשיו, איפה היא נמצאת? בקרחי הים. כדי להגיע אליה, השם ירחם, צריך למסור מסירות נפש. נטל כיס דינרים, זאת אומרת, אחרי שחסך וחסך וחסך, עוד דינר זהב, עוד דינר זהב, ערימה של דינרי זהב, והלך ועבר עליה שבעה נערות. שבעה נערות. זה מסירות נפש. אז באותם ימים, לעלות על ספינה. האנשים היו ישר נותנים גט קריטות לנשותיהם. לך תדע אם אני בכלל חוזר. היו נוסעים למדינת הים, ותמיד היו, זהו, נגמר, הוא לא חזר. יש לנו המון סוגיות כאלה במסכת כתובות על דברים כאלה שהלכו למדינת הים ולא חוזרים. והנה הוא הולך לעבור שבע נערות בשבעה ימים. בשעת הרגל הגיע אליה, משלם לה את הסכום העתק הזה, עולה, והם שוכבים שם במיטה, מיטת בעד בשש. בשעת הרגל דבר, כלומר באותו רגע שהם מקיימים יחסים, היא מפיחה. ואז היא אומרת, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלים אותו בתשובה. כלומר, נותנת לו עכשיו מוסר. מי נותן לו מוסר? הזונה הזאת נותנת לו מוסר. הבן אדם שמע רבנים, וזה שום דבר, זה נכנס מפה, יצא משם. פתאום זונה אחת נותנת לו, בום, איזה מוסר.
זה
הלך וישב בין שני הערים וגבעות, אמר, הערים וגבעות בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, אמרו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, וארץ כבד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו על הרחמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. ואז הוא מוסיף, כוכבים ומזלות בקשו על הרחמים, אמרו לו, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמקו כל צבא השמיים. בקיצור, אף אחד לא יכול לעזור לו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הוא מגיע פתאום למסקנה, אני היחיד שיכול להציל את עצמי, רק אני, אף אחד אחר. למה הוא הגיע למסקנה הזאת? כי מה שהדהים אותו, שאחרי כל הדרשות שהוא שמע מכל הרבנים, לא הועיל שום דבר, ופתאום, המעשה שהוא עושה עם אותה זונה, זה מה שמעורר אותו, זה מה שמפיל אותו, מוציא אותו, זה נכנס בו ככה חזק, ואז הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. כלומר, הוא באמת חזר בתשובה, אבל הוא לא יכול עליה להיות בעל תשובה במציאות של העולם הזה. הבעל תשובה הזה, כמו הבעל תשובה הקודם, כמו יקום, הם בעלי תשובה שמגיעים ישירות לגן עדן. אבל להיות בעל תשובה ולהמשיך לחיות במציאות של העולם הזה זה בלתי אפשרי, כי הוא אפוף בעבירה. הגוף שלו אכול עבירות, הוא לא יכול להיות. אין לו מציאות כזאת להמשיך לחיות בחיי העולם הזה. לכן הוא יצא נשמתו, יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבנו הקדוש, יש המשך, זה לא מופיע פה. בחר רבנו הקדוש ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ולא די, אלא שפתאום קוראים אותו גם רבי. זה היה בעל עבירות, ועכשיו הוא קיבל תואר רב, רבי אלעזר בן דורדיא. ללמד כמה בעלי תשובה, כשהם מתעוררים בעצמם, המהפכה שלהם היא עוצמתית, היא אמיתית, היא מרקיעה שחקים, היא עוברת את כל הצדיקים. אבל זה תלוי רק בעצמו. כשאדם נעול בקונספציה והוא מפצח בעצמו את הדברים, לא שמישהו מנסה לומר לו, אתה תגיד לו כמה שתגיד לו, שום דבר לא יעזור. אבל את הקופסה הזאת, הוא יפתח אותה כשהוא בעצמו יחליט. כשמשהו באמת יתזז אצלו, יערער אצלו את הביטחון העצמי שהיה לו בדרך שלו. אצל, למשל, אצל ראובן כתוב, עד מתי זה? חמש דקות. אז יש, כי יש עוד סיפור. אוקיי. אז אצל ראובן כתוב שיעקב אבינו כשעמד להיפטר מן העולם, הוא התחיל להוכיח את ראובן. אומר שם רש"י, למה חיכה עד עכשיו? למה לא אמר לו קודם? מה הוא פחד? יחצה את הקווים. כלומר, יש מציאות כזאת שאתה תלך לעורר מישהו, הוא יעשה בדיוק הפוך. יהיה לו, יהפוך את כל מה שאתה חשבת. לכן יש פעמים שמוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. יש פעמים שתחריש, אל תגיד כלום, זה יותר טוב. זה יעשה לו יותר טוב. תן לו להתעורר מעצמו, אם הוא יתעורר. סתכלו עכשיו במספר 10, 11 ו-12.
הוא לא יתעורר בעצמו, אבל הוא יתעורר בעצמו.
איך? מי צריך לעורר אותו? הוא בעצמו. מה זה הוא בעצמו? הוא אפוף בעבירה המינית, והמין הזה הוא שמעורר אותו. כלומר, הזונה יכולה לעורר אותו, אבל כל הרבנים שבעולם לא יכולו לגעת בו, כי הוא בראש שלו יש רק דבר אחד. נעבור ל-10, 11, 12. הגמרא אומרת במסכת קידושין ממתת, קודם כל תראו כמה קל לי לעשות תשובה, כמה זה קל. אומר לי אישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אפילו רשע גמור, הוא בעצמו רשע גמור, אומר לה על מנת שאני צדיק, מקודשת. איך יכול להיות? אומר לך, שמה ירער תשובה בדעתו. שמה ירער תשובה, למה? כי בפרשתנו כתוב, בפיך, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובכה לעשות. אם הוא הוציא את זה בפה, אז זה חדר לו פנימה. חדר לו פנימה. מה שאמרת כנראה, אתה הולך לפי הרמב״ם, תכף נראה. נכון, אבל מאיפה זה בא? בפיך. אם הוא אמר על מנת שאני צדיק, זה כבר מחדיר לו פנימה. הרמב״ם אומר, שימו לב, בהלכות אישות, אם הוא אמר לה האישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור, זה הלכה כבר, אפילו רשע גמור, הרי זו מקודשת מספק. כלומר, שמה, שמה ערער. כן? כמו שהגמרא אומרת, שמה זו מספק. שמה ערער תשובה בליבו. הלחם משנה מקשה על הרמב״ם, אתה כבר מביא את זה כהלכה. מלא זה דרשה של הגמרא, אבל להביא את זה כהלכה? שואל אותו, הלחם משנה, ואם תאמר המקדש בפסולי עדות, אמה אינה מקודשת? הרי אם נניח הוא קידש את האישה, אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, והיו שם 200 איש, וכולם מחללי שבת, אוכלי טריפות, היא מקודשת? לא, היא אינה מקודשת. למה היא אינה מקודשת? למה לא נאמר ניחו שיררו תשובה בליבם? למה שלא נגיד, יש שם שניים, אולי שניים חשבו, יראו תשובה בליבם, כמו שאמרנו על החתן. יש לומר, דשני אחד, כיוון שהוא אומר לה, על מנת שאני צדיק, כיוון שהוא אומר את זה, מספיק שהוא הוציא בפה שלו, אמרינן שמה ירער תשובה בליבו, תשובה, כדי לקדשה, מה שאין כן בעדים. את העדים אף אחד לא שמענו שהוא אמר על מנת שאנחנו אמרו שנהיה צדיקים או משהו. אז אם כן יוצא שבלי לומר משהו בפה, אין, לא נכנס שום דבר פנימה. אגב, יש איזו שאלה מאוד מעניינת, מרן החידה שואל את השאלה הזאת. הרי אדם עובר עבירות, מגיע ליום כיפור, ומה הוא אומר? אשמנו, בגדנו, גזלנו. ואז הוא מעלה את השאלה, איך יכול להיות שיבוא דיבור ויבטל מעשה? מה, אדם בדיבור, שהוא אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה מבטל את המעשה שהוא עשה? זה שאלה בפני עצמה, נשאיר את זה לשבת תשובה, אבל בינתיים רק שתדעו, שדיבור יש לו כוח, עד כדי כך.
אני מדבר בלשון רבים, אשמנו, לא אומר אשמנו.
ברור.
כשאתה
כולל את
עצמך,
כשאתה כולל את עצמך עם כל האחרים, יש על זה חסיון, כן? יש על זה חסיון. כתוב בפרשת משפטים, ועבדתם את השם אלוקיכם, עבדתם ברבים את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. אתה רוצה שהשם ייתן לך באופן פרטני, תתפלל ברבים, תחבר את עצמך ברבים, אתה תקבל את הלחם שלך, זה אוהב לחם שיפון, זה אוהב לחם קוסמין, באת לסופרמרקט וחיפשת את הלחם שאתה רוצה, לא מצאת, לא התפללת כמו שצריך, תתפלל ועבדתם את השם לוקחים, תגיע לסופרמרקט, פתאום תקבל את הלחם שאתה רוצה, וברך את לחמך שלך ואת המים שלך, יש כל סוגי מים, וכל אחד יש לו שריטה, מחלה מקרבך. את כל זה אתה עושה ברבים, מתחיל ברבים. בוא נסיים עם סיפור אחד. אפשר? הסיפור הזה היה בחור בבני ברק, כאן, לא רחוק, בבני ברק. זה אמיתי, אגב, סיפור אמיתי. אני קורא לכם מה, איך שהביאו לי את הסיפור. אגב, בגבעת שמואל גם אפשר. בחור בבני ברק, למרבה הצער, עזב את היהדות ועבר לגור יחד עם בן דודו החילוני. הולך לגור. הוא גידל שערות, שם עגילים, ממש חילוני למאדרי, לא, שלא יהיה בלבול. העניינים יידרדרו, והוא עד כדי כך שהוא מתארס עם בחורה לא יהודיה, עם גויה, מתארס עם גויה. הבן דוד שלו החילוני כעס מאוד, אומר, מה אתה עושה? מה, בשביל זה באת לגור איתי? עד כדי כך הוא היה מוטרד מאוד, הוא ניסה לשכנע אותו, שום דבר. מה אמרנו? נעול בקונספציה, שום דבר, אי אפשר להוציא אותו. בכל זאת הוא הצליח לשכנע אותו משהו אחד. טוב, תשאר מאורס לה, אתה רוצה להתחתן, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תעשה לי טובה דבר אחד. מה? אני רוצה, מבקש ממך, לפני שאתה עושה את זה, תיגש להורים שלך. תיגש להורים, תספר להם. למה שהם ישמעו דבר כזה ויחטפו דום לב? למה לעשות להם את זה? לך תספר להם את העניין. אז הוא דיבר איתו, דיבר איתו, דיבר איתו, הסכים. הסכים. אמר, אוקיי. אז אומר, מתי אני אלך? התקשר להורים, אומר, אני בא לשבת. אחרי איזה שנתיים, שלוש, שלא ראו אותו, הוא בא לשבת. עכשיו, הם שמעו שהוא הלך להיות חילוני וזה. מה אתה בא לשבת? מה תעשה פה? אנחנו זה. אומר, אני בא לשבת. אם אתם מוכנים, אם לא, אני לא בא. אני אעשה מה שאני רגיל לעשות. אני מעשן בשבת. יש לי פלאפון, אני רואה שם סרטים, יש סרטים יפים עם נשים מורטלות, וזה, הכל יש לי. זה מה שאני אוהב. זה אני אעשה אצלכם בבית. האבא אמר, רק רגע, אני תן לי חצי שעה. הלך לרב שטיינמן, הוא מספר לו את זה, ואומר לו, מה? אומר לו, אדוני, אל תסגור את הדלת. תן לו להיכנס, שיבוא עם כל מה שהוא רוצה. טוב, אז הוא באמת מגיע לשבת, מתחילת השבת עד הסוף הוא יושב במרפסת, מאשר, רואה בפלאפון שלו, רואה שם סרטים, זה, זה. בבוקר ישן עד איזה 12 וזה. אחר הצהריים, אבא שלו ניגש אליו ואומר לו, תשמע, אני הולך עכשיו לשיעור אצל הרב שטיינמן, אתה רוצה לבוא איתי? מסתכל אליו, צוחק וזה, אתה יודע מה? כן, אני בא איתך. יאללה, טוב. אז הוא, אבא היה מופתע, אמר, מה? חשבתי שהוא יזרוק אותי מהמדרגות, הוא לא, הוא אומר, בסדר. טוב, אחרי השיעור, אם משווים בשיעור, אחרי השיעור, אבא שלו מביא אותו אל הרב שטיינמן, שיגיד לו, שבת שלום. אז, ואז הוא אומר לרב שטיינמן, אני מצטער, יש לי, הבן שלי פה, אבל הוא מחלל שבת וזה, אבל לפחות שיגיד לו שבת שלום, הוא לא שומר שבת. אומר לו, תביא, תביא, תקרב אותו, תקרים אותו אליי. הוא מקרב אותו אליו, הוא מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, כמה זמן אתה לא שומר שבת? כמה זמן? הוא אומר לו, שנתיים. במשך הזמן הזה, היה לך ערעור בתשובה, ערערת קצת בתשובה, משהו? אמר לו, כן. כמה פעמים? הוא אומר, בערך 4 פעמים. כמה זמן זה היה הערעור בתשובה? הוא אומר, זה היה 10 דקות. כל פעם זה היה 10 דקות. 4 פעמים? 40 דקות. ובמשך שנתיים, ערערת 40 דקות בתשובה. במשך שנתיים. היית במקום, אז אם ככה, יש לך 40 דקות שאתה יותר טוב ממני. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אתה ערערת בתשובה, ערערת בתשובה 40 דקות, יש לך 40 דקות שהיית יותר טוב מהרב שטיינמן. מעליו. יותר ממנו. אם רבנו הקדוש אומר שאלעזר בן דודאיה עבר אותו, ואותו דבר יקום, אז אתה עברת אותי, יש לך 40 דקות. מ-40 דקות הייתי יותר טוב ממנו, מהרב. הדבר הזה נכנס לו לראש. זה חדר לו לראש. הוא באמת חזר הביתה, חזר לדירה של בן דודו, וזה, הוא כל הזמן מערער. מה? אני הייתי יותר מהרב שטיינמן? אני הייתי בעמדה כל כך גבוהה? זה שיגע אותו, הלך וביטל את האירוסין שלו עם הגויה, ולאט לאט התחיל עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, עד שחזר בתשובה. חזר בתשובה, באו שאלו אותו, תגיד, דבר אחד מעניין אותנו, מה גרם לך ללכת אז לשיעור? שאבא שלך אמר לך, בוא איתי לשיעור, למה הלכת לשיעור? הרי אתה שיחקת עם האייפון שלך, ישנת, חיללת את השבת פר-אקסלנס, מה פתאום אתה החלטת שאתה הולך לשיעור? אז הוא אישי, הוא אומר ככה, שכשהוא היה בכיתה ד' בחדר, כשהם היו מסיימים את המשניות, הם צריכים ללמוד את המשניות בעל פה וכו', היו באים לרב שטיינמן, והוא היה בוחן אותם. אז הרבי שלו, המלמד, אמר לו, אל רב שטיינמן, תעשה לי טובה, תשאל אותם שאלות הכי פשוטות. הכי פשוטות. אני לא רוצה שהם יצאו במפח נפש. אז באמת הוא הכין את השאלות הכי פשוטות. כל אחד שבא אליו להיבחן, או שואל אותו שאלה פשוטה, עונה, מקבל סוכריה. מקבל סוכריה, יוצא. מקבל סוכריה. הוא הגיע למבחן, אף שטיינמן שואל אותו שאלה, לא יודע. פשוטה, לא יודע. שואל אותו שאלה שנייה, יותר פשוטה. לא יודע. שאלה שלישית, הכי הכי, כלום, של כל מנדאו, לא יודע. כולם יוצאים, לכל אחד יש סוכריה ביד, ולא, אין. כולם יוצאים נפרדים, הרב שטיינמן והולכים, והוא, אין לו כלום ביד. ואז הרב שטיינמן מצביע עליו, בוא, 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 אתה תתקרב אליי. אומר לו, תשמע, ביהדות, בתורה, לא מקבלים שכר לפי התוצאה. מקבלים שכר לפי העמל. אנחנו עמלים, והם עמלים. אנחנו עמלים, מקבלים שכר על העמל, לא על התוצר. השאלה כמה עמלת. כל אחד מהילדים פה עמל רק פעם אחת. היה צריך לענות רק על שאלה אחת. ויצא עם סוכריה אחת. אבל אתה, היה לך עמל גדול. היית צריך לענות על 3 שאלות. לכן מגיע לך 3 סוכריות. והוא נותן לו 3 סוכריות. הוא לוקח את הסוכריות האלה, וישר ככה פותח אותם ומתחיל למצוץ אותם. הוא אומר, כשאבא שלי אמר לי, בוא איתי לשיעור של הרב שטיינמן, פתאום הטעם של הסוכריה נכנס לי לפה, פתאום נזכרתי בסוכריה הזאת, ואמרתי אני חייב ללכת אליו, זה משך אותי אליו. זה מה שכתוב בפיך, זה לא רק שאמרת אלא מספיק טעמת טעם של סוכריה מלבבך לעשותו. ברוך אדוני לעולם אמן.